אני מתנצל שהיום אנחנו מטריחים על הציבור, אבל בעזרת השם בעוד כחודש וחצי הבת שלי הקטנה, בת הזקונים שלנו, מתחתנת, אז עברו שבע שנים כמעט מאז החתונה הקודמת, ולכן כל הרשימות של הכתובות הם כבר לא רלוונטיים, ומכיוון שאנשים שלומדים תורה ביחד נוצר קשר נפשי, הייתי שמח להשתתף איתכם לא רק בשמחת התורה, אלא גם בשמחות משפחתיות, אז אני מבקש מהציבור לרשום את הפרטים החיוניים כדי שנוכל להזמין בדרך כבוד. ובעזרת השם, בשמחותיכם, שנוכל לסמוך גם אנחנו, ושנזכה תמיד לשמח זה את זה ולסמוך זה עם זה. ונזכה לשמחתם של ישראל בגאולה שלמה. אז בשבוע שעבר עסקנו בפסוק האחרון בפרשס בחוקויסאי. השבוע אנחנו עוסקים בפסוק האחרון בפרשס במדבור. אני לא מתחייב כל שבוע מכאן ולהבה לעסוק תמיד בפסוק האחרון. זה דבר לגמרי מקרי, אבל כך יוצא לנו, שגם השבוע אנחנו עוסקים בסוף הפרשה. אז בסוף פרשס במדבור, כל הפרשה הזו עוסקת באבוידס הלווין. אז כל הפרשה הזו עוסקת באבוידס הלווין, ולקראת סוף הפרשה מצווה הקדוש ברוך הוא, וחילו אהרן ובונו ולחסו איסוס הקוידש ואיס כל כלי הקוידש בנשוי המחנה, ואחרי חיים יבואו בני כוס לא סייס ולא יגעו על הקוידש ומייסו, אלא מסו בני כוס אוי אל מוי. הרי שהתורה מצווה כאן שאהרן ובונו והכהנים הם יחסו את הקוידש ואת כלי הקוידש, ואחר כך הלווים הם יקחו את כלי המקדש ואת המשכן למסעות. וידבר השם מוישה ולאהרן לאמור, אל תכריסו לשבת משפחי סקהוסי מתוך הלוויים, וזו יססו להם וחיו ולא ימוסו, בגישתם את קודש הקודש שמהרן הבונו ויבואו ושמו איסה מישיש על הוידוס והמסוי, ולא יבואו לירויס כברס הקודש ומייסו. הרי כשיש כאן שני ציוויים, לא יגעו על הקוידש ומייסו, ולא יבואו לראות כבעלס הקוידש ומייסו. אז התרגומים כולם, וגם רשי. רשי מפרש, ולא יבואו לירויס כבעלס הקוידש, לתוך נרתיק שלו. כמו שפירשתי למעלה בפרש הזו, פורסו עולו בגד פלוני, וכיסו איסוי במכסה פלונית, ובלוע שלו הוא כיסויו. רשי מפרש, ולא יבואו לירויס בבעלס הקוידש, שכאשר כלי המקדוש נבלעים בתוך הנרתיקים והכיסויים שלהם במסעות המשכן, הלווים אסור להם לראות את כלי המקדש. הכהנים הם שמופקדים על פירוק המשכן ועל כיסוי הכלים, הלוויים הם המופקדים על המסעות, על מסע הארון לשאר הכלים, והלווים אסור להם לנגוע ואסור להם לראות, וזה הפירוש לא יבואו לירויס כבעל העס הקוידש. כבעל זה לשון בליה, כאשר כלי המקדוש נבלעים בתוך הכיסויים שלהם וכוח הנרתיק המיוחד לכל כלי וכלי, אסור ללווים לראות. והרשבו והריטבו בערב מנגים הנמד א' הוסיפו בדרכו של רשי דגש נוסף. זה לא פירוש אחר, זה אותו פירוש, אבל דגש נוסף לפי פשוטו של מיקרו, שהלווים ממתינים בחוץ, הם כלל לא נכנסים פנימה. כאשר מפרקים את המשכן ועוטפים את הכלים, הכהנים הם שנכנסים פנימה, והלווים ממתינים בחוץ עד אשר גמרו לבלוע את הקודש, לחסות כל כלי בתוך הכיסוי המיוחד שלו, ורק אז הנביאים נושאים את כלי המקדש למסעיהם, כך הוסיפו הרשב"א והריטב"א בערב דפלמנט יון. פירוש נוסף, אבל גם הפירוש הנוסף הזה ביסודו של דבר מושתת על הפירוש הנ"ל. פירוש נוסף אנחנו עושים באבן עזר, כותב אבן עזר. כאשר מפרקים את המשכן, מורידים את הפרויכס, והפרויכס מבדיל בין הקודש לקודש הקודשים. אסור שהלווים יהיו שם, משום שאסור להם להזין את עיניהם ולראות את האורוין, את האורוין הבריז ואת הקרובים, והוא שכתוב לא יבואו לירויס כבלס הקודש, כאשר לפי הפירוש הזה הכוונה רק לארוין הווידס. ארוין הווידס מקודש יותר מקור שהכלי המקדוש. הוא לבדו נמצא בקודש הקודשים, אז לפי הפירוש הנוסף הזה שאנחנו מוצאים באבן עזר, ולא רק באבן עזר, רבינו בחיי, החזקוני, פירוש הרשב"ם על התורה, כמה וכמה ראשונים פירשו בדרך הזו, שכל האיסור הוא שלא יסתכלו לתוך קודש הקודשים כאשר מסירים את הפרויכס לצורך המסע, לצורך פירוק המשכן, וכאשר כתוב כבלס הקודש, הכוונה לארוין ווידס. רש"י כותב ביום דפנה נ"ד, האורוין והמזבחויס. אז לפי שני הפירושים הנ"ל, או שלושת הפירושים הנ"ל, מדובר במצווה שאיננה אלא מצווה לשעה, מצווה שניתנה רק לדור המדבר, במסעות של המשכן, ממקום למקום, עד שיגיעו לירושלים, עיר הקודש, נצטוו, שכאשר מפרקים את המשכן, ומכניסים את כלי המקדש לנרתיקיהם, לכיסוייהם, שלווים, לא יראו ולא יסתכלו. מצד אחד נצטוו שלא יגעו, מצד שני נצטוו שלא לראות כבעל העסק הקודש. הצד השווה שבשלושת הפירושים, או שניים וחצי פירושים, כי הרשב"א זה תוספת על דברי רש"י, שמדובר במצווה שלשעה ולא לדורות. ולכן תמיה הרמב״ם על מה שכתוב בספר המצוות לרבינו, הלוחס גדולס, לבעל הלוחס גדולס, שהוא מונעת עליו שלא יבואו לירוס כבלס הקודש בכלל מניין התרי"ג. כותב הרמב״ם כלל גדול בידינו, שבכלל מניין תרי"ג מצוות זה רק מצוות שהן לדורות, ולא אלה שהיו רק לשעה. והרמב״ם הולך בעקבות רש"י והתרגומים, בראשם תרגום אונקלוס, שהם פירשו פסוק זה כפשוטו, בהקשר שלו. בסוף פרשס במדבר מדובר על פירוק המשכן, על המסעות, ושם כתוב לא יבואו לירויס, ולכן הרמב״ם תמיה על מה שמשמע מדברי הלוחס גדולה, שמדובר במצווה שהיא דורות ולא לשעה. כותב הרמב״ם ברור כשמש שהלוחס גדולה מפרש אחרת את הפסוק הזה, ולא יבואו לירויס כבלס הקודש, לא לפי פשוטו של מיקרו, אלא לפי מסוירס חזל. שרי בסנהדרין דף פי אלף עומד בייז, יש משנה, הבויל הרמס והמקלל בקויסים והגויל וסקיסבו קנועים פויגים בו. למדנו כאן הגויל וסקיסבו קנועים פויגים בו. מה זה גויל וסקיסבו? הגמור מפרש שם מי שגונב כלי שרת. והיכן רמיזה? לכל זה לא חנועים משם סיני, כמו הבויל הרמס שקנועים פויגים בו, לא חנועים משם סיני. כך מפורש שם בדף פי בייז במסכת סנהדרין. אבל כמו שואלת, היכן הרמיזה שאסור לגנוב כלי שורס? דכסיב, לא יבואו לירויס כבלס הקודש. פירש שם רש"י ושאר הראשונים, איך הפסוק מתפרש? כבלה זה מלשון בליה. כאשר אדם גונב, הוא לא גזלן, אלא גנב, בדרך כלל הוא מחביא את מה שהוא גונב, הוא מבליה. הוא מבליע את הגניבה מתחת לבגדו, הוא מבליע את הגניבה ומכסה אותו, וכך חז"ל פירשו שם, לא יבואו לירויס כבלס הקודש, מדובר באדם שגונב את כלי המקדש, ומייסו כתוב בפסוק, ומכאן למדנו רמז שמי שגונב כלי מקדש חייב מיסו, ולכן ניתנה הלכה למשה מסיני, קנו הם פויגים. הרי לנגמו המפורשת, שעליו הזה מתפרש לגניבת כלי המקדש, אומר הרמב״ן, זה שיטס הבעד, ולפי זה מצווה זו נוהגת לדורות. אמנם היא לא נוהגת לאח החור מבייס, אבל מצוות רבות לא נוהגות לאח החור מבייס, ועדיין זה נחשב מצווה שניתנה לדורות. כל הקרבונס כולם, כל הווידס המקדוש, הם תופסים חלק נכבד במניין התרי"ג, כך גם מצווה זו. הרמב״ם העלה על דעתו שניתן ליישב את הבהג בדרך הזו. גם הרמב״ם זוכר את המשנה ואת הסוגיה בסנהדרין פ"א עמוד ב', אלא שהרמב״ם אומר שלא שמחז"ל היכן רמיזה מראה שמדובר ברמז בעלמא, שהוא אסמכתא ולא בדרשה גמורה. זה יסוד בתורס הרמב״ם בספר המצוות. אני מצטט את הרמב״ם בשורש השלישי בהקדמה לספר המצוות. כותב הרמב״ם, כאשר חז"ל אומרים רמז, לא מדובר בדין דאורייתא בדרשה גמורה, זה אסמכתא בעלמא, ופשוטו של מיקרו מפרש כמצווה של אישה ולא לדורות, שהכהנים לא יסתכלו כאשר מכניסים את כלי המקדש לנרתיקיהם. הרמב"ן לעומת זאת מביא מקורות בכוחו הגדול, שיש מקומות בש"ס שחז"ל אומרים רמז, ומדובר בדרשה גמורה. וכך שיטס הלוחס גדולס, שעיקר הפסוק עליו מתפרש כמצווה לדורות על גניבת כלי המשכן. זה המחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ם. אז הרמב"ם מפרש את הלוחס גדולס, שהוא נוקט, שעיקר פירושו של מיקרו זה לאו לדורות, שאסור לגנוב כלי מקדש. גם שיטתו של רש"י ותרגום אונקלוס והרמב"ם ורבים מן הראשונים שגבו בעקבותיהם, הם מתבססים לא רק על פשוטו של מיקרו, אלא על סוגיה אחרת בש"ס, גם היא סוגיה מפורשת. בדף נ"ד עמוד א', מסופר בגמור שבשעת עלייה לרגל היו מסירים את הפרויכס, פותחים את קודש הקודשים ומראים לעולי הרגל שיסתכלו פנימה ויראו את הכרובים המאורים זה בזה בקודש הקודשים, והיו מכריזים, ראו חיבסכם לפני המוקוים, תראו כמה חביבים אתם לפני הקודש ברוך הוא. והגמור שואלת, ולא יבואו לראו יזכה בארץ הקודש, איך נתנו להם להסתכל ולראות את הרוינו עדס ולא יבואו לראו יזכה בארץ הקודש? והגמור מתרצת במשל מדהים, קלה בבייס חומיהו צנועה מבעלה, קלה בבית אביה, אבל קלה בבית חמיה כבר אינה צנועה מבעלה. כל תקופת האירוסין הם מתביישים זה מזה, נוהגים צניעות יתרה, אבל זה רק כל עוד היא בבית אביה, תקופת האירוסין. אבל אחר נשואין, אחרי שנכנסה לבית חמיה, כבר ליבם גז זה בזה ולא נוהגים כל כך צניעות. אומרים חז"ל, האחה שנבנה בית סלומים, והבני ישראל הגיעו לירושלים, ונבנה בית המקדוש, מותר כבר להסתכל. וכל הלאה וזה לא ניתן, אלא כל עוד היו במשכן במסעות שבמדבר, זה היה הבחינה של קלה בבית סביו, רק אז ניתן הלאה ולא יבואו לירויס. אז מצד אחד סוגיה מפורשת, שחז"ל פשוט לא יבואו לירויס, שאסור לראות, שאסור לשים את עיניהם, וכפשוטו של מיקרו, עוד למדנו שם כשיטת הרמב״ם, שזו מצווה לשעה ולא לדורות. עובדה שבזמן בית המקדוש כבר התירו לעולי הרגל להסתכל על האורים ועל הכרובים ועל הכפורת שעל האורים, ואמרו להם, ראו כמה חיבסכם לפני המוקרים. אז יש שתי סוגיות בשעה, סוגיה אחת שמפורשת להדיה ביומד אבנון דלת ומדלת. הפסוק הזה מתפרש כפשוטו שאסור לראות את כלי המקדוש במסעות שבמדבר ורק במדבר, אבל מי שנבנה בייס אלום הם מותר. בסוגיה אחרת בסנהדרין פי אלף עומד בייס, שם פרשו חז"ל את הפסוק הזה בדרך אחרת, שהכוונה לאיסור של גניבס כלי המקדש. ונחלקו ראשונים איזה משני הפירושים עיקר, ומכאן נגזרה המחלוקת, האם מדובר במצווה לדורות שמקומה במניין התרי"ג, או במצווה רק לשעה ולא לדורות שאין מקומה במניין התרי"ג. פלא גדול בחזנים של אור החיים זמן קכ"ה עוז טס. אז הרבה פעמים תלמידיי שומעים מפי שאני מתייחס לחזנים כמו לאחד הראשונים, ואני תמיד אומר שהוא נזק 500 שנה מעבר למקומו הטבעי, כדי שהדור שלנו יראה איך הראשונים למדו את תורתם של הראשונים. אבל בכל זאת אני אומר, הוא בכל זאת נזרק 500 שנה, והוא לא חי לפני 800 שנים, ולכן זה פלא גדול מה שהוא כותב בלחיים קכ"ה, אומר חזון איש. שעליו הזה לא יבואו לירויס כבלס הקודש, וכן מה שקראנו בפרש ולא ייגר ולא ימוסו, כל הלאו הזה שהלווים לא יעשו את הוידס הכוינים, שהכוינים על אבידוסם והלווים על מסעם, ואסור ללווים לעשות הוידס הקרבונוס, הוידס המקדוש, וזה פירושו של הלאו. ולא שנגיע ולא שנריע לא ידענו, כך כותב החזני, שאינני יודע למה הפסוק משתמש בלא שנגיע ובלא שנריע, לא ייגע ולא יבואו לירויס. והוא מפרש עליו הזה, כל עניינו, כל פירושו של אבים יהיו על מסעם, והכוינים על עבודתם, וזה הכוונה של כל הפרשה, ולא ידעתי מדוע הפסוק נוקט לשון של ראייה ושל נגיעה וטעם הדבורים. הלא זו סוגיה עצומה בדברי שוינם כפי שראינו. הרמב״ם לא רק מפורשי התוירה, הפרשנים, הרמב״ם בספר המצווה, זה אומר שהלאו הזה היא רק לשעה ולא לדורות, ולכן אין מקומה בתרי"ג מצווה, כי עליו הוא כן, שלא יגעו ולא יראו, כך תראה שהרמב״ם, כך רש"י. אז אם רש"י היה רק על התוירה מילא, אבל רש"י מופיע פעמיים בש"ס, בשתי הסוגיות שציירתי, גם ביום התחנון ד', ובסנהדן פי אלף ומדווייז, כאשר חזל אומרים, היכן רמיזה, איפה הרמש אסור לגנוב כלי מקדש, כותב רש"י, שבדקדוק ממש כדברי הרמב״ם, כאילו רש"י למד את הרמב״ם. שחזל נוקטים בלשונם היכן רמיזה, כי זה רמז בעלמא, אבל עיקר הפסוק מתפרש שאסור ללווים לראות כאשר מכניסים את הכלים לנרתיקם. הרי רש"י פעמיים בש"ס ורש"י על התורה וכל התרגומים, ולעומת זאת הלוחס גדול שפירש לפי הגמרא בסנהדרין פ"א, השני פירושים יש בדברי הראשונים, לא פירוש שלישי, והחזון איש אומר לא ידענה למה הפסוק נומק את... עכשיו, יש תוספת דברים בדברי החזון איש, והחזון איש שוב כותב, הוא מביא את דברי הגמרא ביומן נ"ד, והוא כותב, שעיקר עליו זה כמו שכתבתי, שהלווים לא יעסקו בעבודת הכהנים, אבל מדקוס ותוירה לא שנוריה למדו חז"ל עוד דבר, עוד פירוש אסור ללווים לראות. וגם התוספת הדוע, דיין הקושה במקום עומדת, ודברי החזון איש נסתרים מכל דברי הראשונים. אז ראיתי לאחר זמן בספר שער הסתשובס דברי מנחם. בירושלים גר יהודי גדול, הכרתי אותו אישית והיה לנו קשר מיוחד, הגאון רבי מנחם מנדל קשר, שחיבר ספרים רבים, וכשהייתי אברך צעיר היה הרבה קשר בינינו. בשעתו הוא רצה לגייס אותי לעבוד על הצופנס פניח, אבל לא מצאתי בדיוק טעם בסגנונו, אז הדבר לא יצא לפועל. אבל בספר שלו דברי מנחם הוא מתכתב עם החזון איש על הקטע הזה בחזון איש, והחזון איש כותב שתי מכתבים שנתפסו בספרו שער שטוב את דברי מנחם, והחזון איש כמו בדרך כלל עומד על דעתו שעיקר עליו זה שלווים עשו להם להרסוב רבי שכאן. ויכול להיות שתוספת בחזון איש, אני לא יודע, אולי בעקבות המכתבים האלה, אולי לפני, אינני יודע, אבל מכל מקום יש קושיה נוספת בדברי החזון איש, שהרי במניין המצווה של הרמב״ם, בלא יסס העין בייס, כותב הרמב״ם שיש להב אסור ללווים לעשות את עבודת הכהנים. אבל הרמב״ם מוצא מקור מפורש, פסוק מפורש, ולא בסוף חומש במדבר, בסוף פרשס במדבר, אלא בפרשס כוח. ושומרו משמרתו ומשמרת כל הוויל, אך אל כלי הקודש ולמזבח לא יקרובו. ולא ימוסו, גם הם, גם אתם, אומר הרמב״ם, מכאן, זה עליו, שאסור ללווים לעשות את עבודת הכהנים. הרי שמה שהחזון איש מעמיס, ולא יבואו לירויס, לדעת הרמב״ם זה להב מפורש, אבל בפסוק אחר, פרשס קודש לא פרשס במדבר, והפסוק בסוף פרשס במדבר, כל רבסינו הראשונים עסקו בסוגיה הזו. רש"י במספר מקומות, והרמב״ם, והלוחס גדולס, והרמב״ן, ושתי סוגיות בש"ס, שני פירושים שונים, אבל לא, חזוני שאומר עד שיהיה בכוס הראשונים ויחריע ביניהם, אבל מדברי ראשונים למדנו, ומשתי סוגיות בש"ס, שהפסוק הזה יוצא לשתי דרכים. לפי רב הראשונים, עיקר הסוגיה זה ביומן נ"ד, שאסור לראות בש"ס, הכנסת הכלים לכיסוייהם, אסור לראות את הכלים ואסור לנגוע בכלים גם בשעת המסעות. והפירוש השני, רמז לאיסור לגנוב את כלי המקדש. באיזה כלים מדובר? כאשר הפסוק אומר לא יבואו לירויס כבעלה עץ הקודש, אז סיימתי את האבן עזר. אבן עזר אומר שהכוונה לארון הוא עץ. אבל זה רק לפי הפירוש, לפי הפירוש המיוחד שאנחנו עושים באבן עזר, שהכוונה שכאשר מסירים את הפרויכס, הם לא יראו את מה שיש בקודש הקודשים. לפי הפירוש הזה, לא ניתן הלאו הזה, אלא על האורן. רשי כותב אורן ומזבחויס. בצורך עיון בכוון הסרשי, האם רק ארון במזבחות ואין השולחן והמנוירה בכלל, או לאו דווקא? אם רשי כותב אורן במזבחויס, מסתם לפרש את דבריו בדווקא, לא לאו דווקא. אני חושב שלדעת רשי, האורן, כי האורן הוא הכלי המקודש ביותר, עובדה שרק הוא בקודש הקודשי. ולפי הרמב״ם, עיקר השרוס השכינה זה בזכות הלוחוין, הלוחויס שנמצאים בתוך האורן, ומעל הקפוירס הקרובים, ולכן, כאשר התורה אומרת סתם, לא יבוא לירויס, כבעל עס הקודש, ודאי שכוונה לאורן. עובדה שבגמו יומן ונדלת, על מה הקשו, לא יבוא לירויס, על שפתחו את הפרחס ונתנו לו אל הרגע להסתכל באורן. אז אורן ודאי, רשי סבור גם המזבחויס. כי יש מקורות רבים, וכבר עסקנו בזה בעבר, זה נכון שיש שלושה כלים מרכזיים בבית המקדש. המזבחויס, הפנימי והחצון, הנחושת והזוהר במשכן שבמדבר, שולחן ומנורה. אבל עיקר עבודת המקדש, הקרוס קרופוניס. כלום שלוימה בינכו עתיד לבנות בית המקדש אלו להקרב בו קרבונויס. זה לא שנה גמור, שקודש ברוך הוא אומר לדוד המלך. ולכן רשי סבור, כאשר הפוסק אומר בסתומה, כבעל עס הקודש, הכוונה לאורן ולמזבחויס, לא שרק למקדש. אבל מדברי רוב הראשונים, הרמב״ם והרמב״ן, משמע כל כלי מקדש בכלל. אבל ליבי יאמר לי, רק כלי המקדש המרכזיים, לא כלי העזר. לא כלי העזר. המזרקויס והמזלגויס, אלה רק כלי עזר. אני לא בטוח שהיה לכל אחד מהם נרתיק מיוחד. מדברי רוב הראשונים הם מדברים על כלי המקדוש. בדרך כלל כאשר מדובר בכלי המקדוש, הכוונה למזבח שולחן ומנורה. שלושת הכלים שהיו בהיכל. אז בבית הילומים, המזבח החיצון לא היה כלי, הוא היה בניין, מחובר על אדמה. אבל במשכן גם הוא היה כלי. אז דינו הוא כמו שעה כלי המקדוש, אבל לא כלי העזר. אבל לפי הפירוש השני, בלא יבואו לירוי סקבל עשה קודש, הפירוש השני של הבהג והרמב״ן שמבוסס על הסוגיה בסנהדרין פ"א, שעזור לגונב כלי מקדוש, ודאי שהכוונה לכל כלי מקדוש, אפילו כלי העזר. על האיסור של גניבה של כלי המקדוש כולם בכלל. מנעין לי, גוינב עשה כסבו. ויושם לי מפורש מה זה כסבו? אז כסבויס הנסך, אלה היו כלי עזר. הרי שלפי הפירוש השני, שמכאן אזהרה לגוינב כלי מקדוש, כל הכלים בכלל. לא רק הכלים המרכזיים. מן הסתם אדם לא ינסה לגנוב את האורן. מה? זה לא ארון בגדים. מה הוא יעשה מאורן? אם אנשים עלולים לגנוב, זה הכלים הקטנים שקל לגנוב אותם, ויש בהם שימוש. אדם יכול להשתמש בהם להבד לאלף מיליון אף דולויס. הוא רוצה לעשות מנגל, אז הוא ייקח את המזלגויס, לאיזבוס. אבל אף אחד לא יגנוב את המנוירה או את האורן. בכל אופן, מדברי גמור משמע, שלפי הפירוש שמבוסס על סנהדרין פ"א, ודאי שכל כלי המקדוש בכלל, לא רק מזבח שולחן ומנוירה מסתיו, אלא אפילו כלי העזר כולם בכלל. מכל מקום ראינו שנחלקו הראשונים במצווה זו. האם מדובר במצווה שהיא לדורות? והם פירשו גניבס כלי מקדוש כל זמן שבית המקדוש קיים. בין בית ראשון, בין בית שני, כשם שכל המצוות שבמקדוש נוהגות גם מצווה זו, או שמה מדובר במצווה שניתנה לשור רק כל עוד בני ישראל היו במדבר ופירקו את המשכן ועטפו את הכלים ונסו אותם ממקום למקום. אז אני חוזר לסוגיה הגמורה ביומן ונדר. אז הגמורה שואלת, איך נתנו לאוילר הגולם להסתכל על האורן ולא יבואו לירויס כבעל עס הקודש? והגמורה מתרצת, קלה בבייס חומיו. זה כבר אחרי תקופת הנישואין, כבר ליבום גז זה בזה, בלשון במובן החיובי, אני משתמש בלושן רשי שם במקום, ביום, ואין איסור. אז הגמור שואלת, חוזרת ושואלת, מה עשה בכהנך עוד בזמן בא ישעיני? מה עשה בכהנך שהוא ראה, שאחד אבני רצפת האזורה, משונה מחברותיה. והוא שיער שזה מקום שגנזו את הארון, והוא קרא לחבריו לומר להם את התגלית שלו, ולא הספק לגמור את הדובר עד שיוצא נשמוס, עד שמייס, כך מסופר בגמור. וחזל שואלים, הרי אמרת שזה קל בבי סחומיה, והגמור מתרצת משל על גבי משל, משל מדהים, נסגר שכו אומרס חוזרו לחיבוס הראשונו. בעי השני זה לאחר תקופת גירושין, חוזרו לחיבוס הראשונו ושוב אינם גסים זה בזה. כך מפרש רשי, יש כאן חידוש מרעיש ומדהים. בזמן בעי השני לא היה איסור שלא יבואו לירוס כברס הקודש, אבל בעי השני חזרו לחיבתן הראשונה, זה כבר אחרי גירושין, שוב הם לא כל כך אימש זה הם זה, ולכן אחרי האיסור חוזר, אז למה זה לא מצווה לדויס? אם זה נהג בזמן בעי השני, אז למה אין מקומה בתרייד? אז זה כן מצווה לדויס, זה לא רק במדבר, אלא גם בזמן בעי השני. אחרי יוצא כך לפי התירוש של הגמור. ולכן אני רוצה לומר חידוש גדול, ואני יודע שזה חידוש גדול, אבל לפעמים אני אומר דברים כאלה, ולמדתי מה החזון איש. הרבה פעמים אני מצטט את החזון איש, הוא מופיע פעמיים. מותר לנו לדחות בלושן הראשונים, כדי להעמיד את הדברים על תיקונם, על בוריין. וצריך את איזה פלס דק ועדין לדעת, איזה דויחק נסבל, מתיישב על הלב, ואיזה לא. ואני רוצה לומר חידוש בדיר הגמור. כאשר הגמור שואלת, מה עשה בכל ימי אחד? אין כוונות שגמור להקשות, הרי שבבי שני יש איסור שלא יבואו לירוס כבלס הקודש. מי אומר שמדובר שם בבלס הקודש? קודם כל מדובר בכהנים. אני חושב שרק לוויים נצטרבו, לא יבואו לירוס כבלס הקודש. הכהנים בהכרח הסתכלו. הם פירקו את המשכן, הם הכניסו את הכלים לנרתיק שלהם. לפי פשוטו של מיקרו, כתוב שארון בונו, והם יכנסו, הם יפרקו, והכהוסים והלווים יעמדו בחוץ ולא יבואו לרויס ומייסו. על כהנים אין איסור. שם מדובר מעשה כהן אחד, והוא הלך לספר לאחיו הכהנים. אז מה איסור יש כאן בכלל? מה זה קשור לו לבוא לרויס? חוץ מזה הוא עדיין לא ראה. למה הגיע לו מוות? הוא הלך לספר לחבריו, מן הסתם היו שואלים את הכהן גודל, מה לעשות? הכהן גודל היה אומר להם, סור להסתכל, אל תעשו כלום, אז מה הקושיה? מה הקושיה בכלל? שאלה שלישית יש לי, אני חושב שאין האיסור אלא כאשר כלי המקדש במקומם, לחובד ולתפורס, במקומם וראויים לעבודה, כאשר אין כלי המקדש במקומם, מן הסתם אין יותר איסור. מי זה שאומר? כמו מפורשת בשבס דף סמך גמל עומד בייס, אני לא זוכר, אני לצערי הרב שוכח שמות לא רק של חבריי, אלא גם של תנועם במאו. לא יודע, זיכרון מאוד סלקטיבי. רבי לוזר, אולי שבס סמך גמל עומד בייס, כאשר מדובר בציץ, ויש מחלוק יסך כתבו את הציץ, אז הוא אומר, ראיסיו ברומי, וכתוב, קודש לשם בשיטו אחס, בשורה אחת. הרי שהוא הסתכל, אולי בגדי כהונה שונה. בגדי כהונה זה לא כלי מקדוש. אז מה המדוש? ציץ, לפעד זה מבגדי כהונה. אבל אני חושב שכאשר אין הכלים במקומם, אין איסור שלא יבואו לרויס. האורן היה נגנז, אני לא יודע בכלל אם בחיי יבני יש איסור. אז מה הקושי זה גמור? אני חושב שהקושיה זה רק על המשל, וזה קושיה בדרך אגדת. זה קושיה של אגדת, כמו שמצינו הרבה במדרוש הרזה. וכל הקושיה זה על המשל. מה אומר המשל? כל עוד בני ישראל היו במדבר, נמשלו לקלה בבי סוביר, ולכן היו מצווים לנהוג זהירות יתרה בכבוד הכלם, ולא יבואו לרויס. מי שהגיעו לירושלים זה קלה בבי סחמיהו שליבם גז זה בזה, והגמור שואלת, אם כן, למה אותו כהן נענש באופן כל כך חמור, אם ליבם גז זה בזה, ומותר להסתכל על הכלים, אז מה הרתיעה העצומה שהוא גילה את המקום שבו נגנז האורן? חז"ל רק שואלים על המשל, בדרך אגדתו, בארגוש הסלב, אם קורג ירושלים, וזה כמו קלה בבייס חומיו, אז למה אותו כהן שסך הגול גילה את מוקם האורן, ונדמה היה לו, הוא הלך לגלות לחבריו, למה מס בפתע פתאום, הלא זה קלה בבייס חומיו, וגם התירוץ זה בדרך אגדת. לאחר שנסגשו, חזרו לחיבתם הראשונה, אבל אין לפרש את הגמור שלאחר שנסגשו, יש יש אשר לא יבואו לירויס, כי זה סותר את דברי הרמב״ם, הרי אם כן זה מצווה לדוירס, אם המצווה נהגה בזמן באיינשטייני, זה כן מצווה לדוירס, ולמה אין מקומה בתייג מצווה, והרמב״ם הרי לא שכח, כשם שהוא לא שכח מדבר גמור בסנהדרין פ"א, הוא גם לא העלים את עיניו הצופיות מסוג יסי גמור ביום דפנון ד', ולכן כך אני מפרש את דבר גמור, גם אם חידוש יש בדברים, אבל כך נראה לי שצריך לפרש. וכיוון דעשינה להוכה, יש לנו שאלה נוספת מעניין לעניין באויסי או עניין מפסוק מפורש בספר שמואל. אז בשמואל א' פרק ו' פוסק יוטס, כאשר ארון ברית השם נשבע ביד הפלישתים ואחר כך החזירו את הארון ויח באנשי בית שבש כי ראו בארון השם ולכן הקודש ברוך הוא היכה בהם. ותרגם יונסן שם במקום מפרש וכותל בגברי בית שמש על דחדיו דחוזו ארוינו דשם כד גלי. הם ראו את האורוין כשהיה מגולה ולכן נענשו. משמע שלב הזה נהג אפילו אחרי שהגיעו לירץ ישראל. כן, אבל מכאן אין קושיה על הרמב״ם. נכון, יש פה הרחבה. לא רק במסעות שבמדבר, אבל בימי שמואל הנביא עדיין לא נבנה בית המקדש. כל עוד בית המקדש לא נבנה, והאורן לא הגיע ליעדו בקודש הקודשים שבבית הילומים, עדיין זה קל בבית הוויו. ולכן מכאן אין קושיה על דברי הרמב״ם. אבל מה שיותר חשוב שמתי על ליבי, שאומנם תרגם יונסן מפרש לפי פשוטו של מיקרו, אבל חז"ל פירשו את הפסוק בדרך שונה. כי בסויטה דף למד ה' עמוד א', חז"ל מפרשים לפסוק הזה, מתייחסים לפסוק הזה, ויח ביען שבי שמש כי ראו באורן השם. וגם הוא שואלת שאלה מדהימה בפשטותה. משום דראו ויח? מה? אז ראו, בשביל זה מגיע להם מגיפה, משום דראו ויח, רבה והוא ורבה לא זור. יש שני תיבוצים, שני פירושים, של גדול אמרוין, רבה והוא ורבה לא זור. אחד אומר, קויצרים ומשתחווים היו, רש"י מפרש. הם אפילו לא פרשו ממלאכתם. ביד אחד היו קוצרים, צד שני היו מסתכלים, הארון עובר. גם כשגברא רבה עובר, עומדים דום, מניחים את העבודה ועומדים לכבודו. הרואים בריס השם עובר והם ממשיכים במלאכתם. בעין אחד מסתכלים על הרואים, בוקר טוב, ולא מפסיקים במלאכתם, ממשיכים לקצור בשדות ולכן הם נענשו. משום שנהגו בזיון באורוין, זה פירוש אחד, והפירוש שני חמור, התיחו דברים באורוין ושאלו את האורוין. כאשר כעסת עלינו ולא הצלת את עצמך ונתת לעצמך ליפול ליד אויב איפה היית ועכשיו כשהתפייסת ואתה חוזר אלינו מה קרה התיחו דברים בארון ברית השם ועל זה נענשו. הרי שני פירושים יש בגמורה בביורו של מיקרו, אבל הגמורה שואלת בפשטות משום דראו ויח ולמה לא ולא יבואו לירו יסקבל אז הקודש במאיזו פסוק מפורש שחייבים מיסה, אז מה הפלא? משמע מדברי הגמור, שרק כל עוד היו במדבר, והמשכן נסע ממקום למקום, אנחנו מצמצמים את הלב הזה, כאירוע שוב, רק כמשמעו של הפסוק, שמתייחס למסעות שבמדבר, רק אז נצטבו בלב ולא יבואו לירויס, ולא בימיו של שמואל הנביא, כך יש להוכיח, וזה ראי גדול לו, לדברי הרמב״ם, שמדובר במצווה של שור ולא לדור. עכשיו אנחנו עוברים בקיצור לסוגיה השנייה של סנהדרין פ"א, גוינה וזקיסרו. מנחס חינוך. קטע יחיד במנחס חינוך שאני לא יודע באיזה מצווה זה כתוב, כי זה לא כתוב בשום מצווה. אז המנחס חינוך בתחילת חומש במדבר, כותב ספר החינוך בקיצור, שורה אחת, בפרשס במדבר אין מצוות. אומר מנחס חינוך, מי אומר שאין מצוות? אני דווקא חושב שיש מצווה, ולא יבואו לירויס. אז המנחס חינוך מביא את דברי הרמב״ם, שמצווה הזו היא מצווה לשעה ולא לדורות, אבל הוא מביא את מי שחולק על הרמב״ם, ולכן יש בקיצור נמרץ, קטע מאוד קצר של המנחס חינוך, בין מצווה למצווה, בין גברה לגברה, מנחס חינוך פרשס במדבר, בלי ציון איזה מצווה, כי זה לא על שום מצווה. ומנחס חינוך חוקר, האם מלבד הלאו שלא יבואו לירויס, שהגנבים לא יבליעו את כלי המקדש בדרך גניבה, האם יש גם איסור שלא תגנבו, איסור של גניבה? הוא נוטה לומר שיש איסור גניבה, נפקא מינה לגבי גוי, שבע מצוות בני נוח זה גניבה. אבל איסור של גניבת כלי המקדש שנובע מלא יבואו לירויס, לישראל ניתנה ולא לגוי. אז גוי שגונב לפי זה, איננו חייב. אבל אם תמצא לו שיש איסור גניבה, והוא כן חייב. זה מביא אותנו לשאלה רחבה. אז במנחס אושר פעמיים, על פסוחים, ועוד פעם בחומש ויקרא, דנתי בגדר של מעילה. חלוינם דנו, מועל בהגש. זה מצד איסור אינו, מצד מומנס, ואני כתבתי לא איסור אינו ולא מומנס, כתבתי מהלך מאוד יסודי על מעילה, שמעילה פירושו שינוי, והאיסור לשנות את הקדש מיהודו, אבל בין השאר דנתי, האם הקדש זה כמו הדיות, האם יש איסור לגנוב מהקדש? אבל אני חושב שיש כאן שאלה אחרת מעניינת, איך אנחנו מפרשים את הלאו שלא יבואו לירויס כבעל הקדש, לפי הבהג והרמב״ן, לפי הגמור, בסנהדרין פ"א. גונב כלי מקדש, זה מלאסו דאיסור גניבה וגזלה, אלא שגונב כלי מקדש חמור יותר מגונב הדיות, מגונב דברים אחרים, אבל הגדר היסודי זה גניבה, גניבה זה גניבה. כשם שאסור לגנוב מן ההדיות, אסור לגנוב מן ההקדש, אלא שמי שגונב כלי מקדש חמור יותר, מי שגונב מן ההקדש בכלל חמור יותר, ויש קורבן, ולאו, גוינב כלי מקדוש, כנום פוי גבוי, חמור הרבה יותר. או שמה, לא קשור בכלל לדין הגניבה וגזלה. זה איסור של ביזיון שהוא נוהג, עזות המצח, לגנוב כלי מקדוש המיועדים לעבוד את הקודש. ולפי זה שני הפירושים, אמנם הם פירושים שונים, אבל אותה מהות. והכל נובע ממויר המקדוש. ומקבויד מקדוש, שיהודי צריך לנהוג. זה בייס אדוים רגלוב של הקודש ברוך הוא, זה המקום המקודש, ולכן צריך לנהוג כובד בכלי המקדוש. אז לפי פירוש אחד אסור להסתכל עליהם, פירוש השני אסור לגנוב אותם, אבל זה לא קשור לדין גניבה וגזלה. נפקא מינה, גוי נפש הכיסבו, הם צריך לעשות קניין. בדין גניבה וגזלה, צריך לעשות קניין, כך מבוא מבוא וכמה אין טס, ולפי מקצת לשוינם גם איסור אין ללא קניין, לא רק שאין קניין, לא רק שאין דין הגנב וגזל, גם איסור אין לפי מקצת לשוינם. האם יש איסור בפוחס משווה פלוטה? אני לא יודע אם יש כלי מקדוש פוחס משווה פלוטה, אבל אם יש כלי מקדוש פוחס משווה פלוטה, אם זה מצד גנב וגזל, אין איסור. אם זה מצד כבוד המקדוש, אז זה לא קשור לשווה פלוטה, אני נוטה יותר לומר שזה לא קשור כלל לדיני גניבה וגזלה. אלא שני הפירושים, לפחות ממקום אחד הם נובעים. ולפי שני הפירושים, לא ייגו, לא יבואו לירוי, זה משם כבויד, מקדוש ומוראו. מעניין לעניין באוי סיו עניין. שלושה דברים כלולים באותו משנה. הגוינב וסקיסבו, המקרל וקויסם והבויר הרמס קנו עם פויגים בוי. הלוך על המוישים הסיני שלושת אלה קנו עם פויגים בוי. אבל כל אחד שתשאלו יודע את הסוגיה, בויר הרמס קנו עם פויגים בוי. כי זו סוגיה יותר למדנית, ובסוגיה הזו עסקו כולם. מעטים עסקו בסוגיה של בוינה וסקיס. אבל בגמור, על הבועל הרמס, יש שלוש הלכות שנאמרו בחוד המחת. פירש, אין פוגעים בו. ההלכה שהקנאי מותר להרוג, זה רק בשעז מייס. אם על הבועל הרמס פירש מנחת, אסור לקנאי לנגוע בו. בואו לשאול, אין מוירן לוי. קנאי שבא לשאול, אני מחויב? לא, אתה לא מחויב. זה לגמרי הבחירה שלך. בואו לשאול, אין מוירן לוי. פירש, אין נויגן בוי. הלכה שלישית, אילו נפח זמרי והורג לפנחס, פוטר אורוב, מה איתם? פנחס רוידף הוא. האם שלושת ההלכות האלה נאמרו גם בגוינב וסקיספו או בגוינב כלי שורס או רק בבועל הרמס? לכל שלושת ההלכות בחוד המחתא מחתינן לו. ולכן גם גוינב וסקיספו. רק אם אנחנו תופסים אותו בשעס הגניבה, כנועם פוגע בוי. אחר כך, לא. אם זה דיני גניבה וגזילה, אין הבדל. כל עוד גזילה בידו הוא עובר על... לא יסגנו, כל עוד לא יוציא גזילה מתחת לסיר. אבל אם זה משום כבוד, מקדוש, יש הבדל, יש הבדל. בשעס מייסה, הוא נמצא בקודש, בקודש הקודשים, והוא פושט ידו לגנוב. אחר מייסה, זה כל עוד אקט של ביזויים של המקדוש. לכל שלושת ההלכות נאמרו בכל שלושת הדינים במשנה. פלא, מה שכותב המאירי, המאירי כותב. שתי הלכות הראשונות ודאי נאמרו גם בגוינה וסקיס, ובואו לשאול אין מויר אלוהי. פירש, אין נויגן בוי. אבל הוא מסופק אם יש דין רוידף. ואני לא יודע מה המקום הספק, למה לא? אני חושב שהדין השלישי נגזר באופן ישי עם שני הדינים הראשונים. משום שבואו לשאול אין מויר אלוהי, ומשום שפירש אין נויגן בוי, לכן ורק לכן, לפנחס יש דין של רוידף. אלו פנחס היה מחויב להרוג את זמרי, לא ייתכן שהוא חושף את עצמו להריגה, לא ייתכן. אדם שעושה את מה שהוא מחויב לעשות, לא יכול להיות שיש לו דין רוידף, הוא מחויב. משום שהוא לא מחויב, זה הבחירה שלו. אתה רוצה להיות קנאי, כך בחשבון שאתה עלול להסתכל, כך זה בחשבון. ומשום שהם פירש אינו יגבוי, ומכאן מוכח שזה לא מדובר באויניש, לא מדובר באויניש בייסדין, אלא בלוחל המוישה מסיני, לכן, ורק משום שתי הקדמות האלה, שני הדינים האלה, פנחס של דין רוידף, לגבי זמרי. ומשתי ההלכות הראשונות נאמרו גם בגוינה וסקיסבו, לא רואה בכלל מקום לומר שההלכה השלישית לא נאמר בגוינה וסקיסבו, אני חושב שחוד המחת מחתינן לי, שלושת ההלכות האלה קשורים ותלויים זה בזה. אז המאירי כותב שנראה לו שבגוינה וסקיסבו, אם הגנב הרג את הקנאי, הוא כן נהרג עליו ואין לו דין רוידף, אבל לא ברירה לי, אני לא זוכר בדיוק את השנו, הוא כותב שזה לא ברור לו. ואני הקוטון, מי אני לדון, אבל כך ידע כשאותו הרע, נראה לי שברור שהדין הזה כן נאמר בגוינה וסקיסבו, משום שאני חושב שהלכה שלישית נגזרת בהכרח, משתי ההלכות הראשונות, כך נראה לפעירה לניוז דייט. אז עסקנו היום בסוגיה מרתקת. אז בדרך כלל אני מעדיף לעסוק בסוגות שנוהגות בזמן הזה. מצווה הזו לפי כל הפירושים לא נוהגת בזמן הזה. לא לפי יומן ונדלת ולא לפי סנדן פיילף. יש רק פירוש אחד שנוהג גם בזמן הזה. וזה פירוש של דגל מחנה אפרים. הנכד של אבל שם טוב בספר דגל מחנה אפרים על הפסוק לא יבואו לירויס כותב שיש לפעמים שצדיק הוא במויכן דקטנס. צדיקים יש לפעמים רגעים וברגעים כאלה חסידים אמורים להתרחק. אל תתקרבו. יש רגעים שעדיף להיות רחוק. כך הוא מפרש את הפסוק לא יבואו לירויס כברס הקודש. אבל הפשט הזה לא מצינו במויני המצווס. ואף אחד מהם, לא ברמב״ם, לא ברמב״ן, לא הלוך הסידורס ולא היראים. ולכן, מצווה הזו, רק לפי פירושו של הדגל מחנה אפרים נוהג בזמן הזה, לפי כל רבותינו וראשונים, ולפי שתי הסוגיות בש"ס, מצווה הזו לא נוהגת בזמן הזה, אבל מכיוון שהסוגיה הזו בעיניי כל כך מרתקת וכל כך מעניינת ומעטים עסקו בה, ולכן החלטתי היום שנעסוק במצווה זו שלא יבואו לראות כבעלס הקודש, ירוצים שבקורא בימינו שכל המצוות האלה ינהגו גם בזמן הזו. אז אנחנו מתקרבים ליום קבלת התורה, וכבר עברנו יותר משני שליש של ימי הספירה. ונכנסנו בשבוע השישי של ימי הסבירה. אז בפרשת השבוע כתוב במדרש, בג' דבורים ניתנו תורה באש, במים ובמדבר. מה הרמז של אש, מים ומדבר? אז הרבה פעמים אני מזכיר את דברי מהר"ל שאומר, בכל מקום שחז"ל מזכירים מספר, מספרים אינם עניין מקרי. בין במצוות התורה, בין בדברי חז"ל, בין בהלכה, בין באגדה. למספר יש תמיד קשר מהותי. אז תמיד חשבתי, בשלושה דבורים ניתנו תורה, מן הסתם זה כנגד שלושה ימי הגבולה. כבר בשעת מתן תורה ניתנו לבני ישראל שלושה ימים, היו נכונים, להתכונן, וכך בכל שנה ושנה. שלושה ימי הגבולה הם ימים של הכנה, הכנה מרוכזת. שהרי כל הראשונים אומרים שממתס ימי הסביר הם ימי הכנה. כן, על ממתס ימירה אנחנו תמיד מדברים בתחילת ימי הספירה, לקראת סופם צריך קצת להתרכז. אז השלב הסופי של קבלת התורה, האחרון על קבלת התורה, שלוש ימי הגבולה. אש, מים ומדבר כנגד בשלוש דבורים ניתנו תורה, ולי ביום אני. מאות פעמים כבר דיברתי מפירושו של אור החיים, בעל אור החיים בפרשת סיסרא. ויסעו מרפידים ויחנו במדבר, ויחן שם ניסון נגד ההר, אומר אור החיים בפסוק הזה, בפסוקים האלה יש רמז לשלושת היסודות העיקריים של קניין תורה. ויסום רפידם זה הדבר הראשון. מה זה רפידם? פרשו חז"ל, רפו ידיהם מדברי תורה. צריך להתרחק מרפיון ידיים. אי אפשר לזכות בכיסרו של תורה ובגדלס בתורה, אלא בעמל ויגיעה ללא קץ. ויסום רפידים, להתרחק מרפיון ידיים. אמרו חז"ל במסכת אבויס, כך ידעת שתורה, פס במלך תאכל מים במסורתישת, על אורץ תישן, חי צר תחי, אם את רואי סכן השכה בילום הזה, תאהב לכל ילום הבא. ואני תמיד אומר לתלמידי, פס במלך, מים במסור, אלה מושגים יחסיים. כל דור, פס במלך משלו. ובדורנו, דור של שפע מדהים שלא היה כדוגמתו מן הסתם מעולם, גם אם בין הפת והמלח יש מרגרינה, כשאני הייתי ילד אכלו מרגרינה על הלחם. היום אני חושב אף אחד לא מורח מרגרינה על הלחם. אז בין הפת והמלח קצת חימה, חימת בוטנים, ריבה, חוויסוס, חומוס. זה עדיין עכשיו פס במלח. מים במסורה, מצטפוזים, קוקה קולה, פה ושם קצת משקה, וויסקי. זה עדיין עכשיו מים במסורה. אבל היסודות הם נצחיים. ובתורת הוא אומר, ללא יגיעה, ללא עמל, אי אפשר לזכות בכיסרו של תורה. אין דברי תורה מסקיימן, אלו במי שמיימס עצמו עליהם. והחזון איש מפרש באיגרותה, מי שפורש מתענוגות החיים. וכך כותב הרמב״ם בלשון מליצית ונפלאה בפרק ג' לא נכנס לתלמוד תורה, שאדם לא יכול, לא יכול לעלות על הדעת שהוא יכול לזכות בתורה וגם לרדוף תענוגות. זה תרתי דסתרי. בשבת קמ"ז יש סיפור מדהים שדיברתי עליו הרבה פעמים ובוודאי אתם זוכרים, אבל לא זה בן ארוך, שהוא הלך למלך הצעות, יוצא מן המלחץ, יושב ללמוד, לא יודע, שניים מקרא ואחד תורה, גם במקום החודש הזה לוחם, הוא אומר החרש היה ליבם. הסיפור הזה סיפור מדהים, זה לא אי אפשר לפרשו כפשוטו. הלא גם אנחנו, מה נאמר ומה נדבר, אז אני לא אוהב מלחצאות, אבל אנחנו נהנים מהעולם הזה, ולא שכחנו עבר, לא שכחנו איך להתפלל, עדיין אנחנו יודעים לקרוא פסוק, וזוכרים עוד קצת קצויסן ונסיביסן וקצת גמורס גם כן, אז זה בלא זמן ארוך, התנא הענק הלך למרחץ ושכח איך קוראים פסוק בחימש, ברור שזה לא דרך הטבע. זה רמז, תמרור עזרה שנשלח לו מן השמיים. ומן השמיים היה שבדיוק הוא ינסה לקרוא את הפסוק החודש הזה לוחם. ומה הרמז? שלוים המלך החכם מכל אדם, כאשר אומר לו הקודש ברוך הוא, בקש מה שבליבך. מה הבחירה שלו? מה הוא מבקש? ונותתו לעבד חולי שומע. זה המפתח לכל החוכמה שבעולם. לב שומע. כך הוא מבקש. דדו בי כולה בי. דדו ליז בי מה בי. אם יש לב שומע, יש גם לב חרש. זה לאום הזה. שני צדדים שלא יישא מטבע. אבל לא זה מנהל חלך למרחץ. רצו לרמוז לו מן השמיים. כלך מדרך זה. זה לא בשבילך. אתה גון לדור. אתה לא יכול לרשות לעצמך. החרש היה לי בם. החרש היה לי בם. בדרך זו. זה לא דרך של ונותתו לעבד חולב שומע, זה דרך של חרשוס עלי ולא לב שומע ולא לב פתוח כאולם. זה רמז ששלחו מנן משמיים, תמרור עזרה, פנסים יבהבו מול עיניו כאשר הוא פותח ומחומש, ובמקום לקרוא החודש הלוחם פתאום יצאו להם החרש היה ליבם. הוא הבין שמן השמיים הקפידו עליו שיתרחק מדרך זו. ומשום שהוא גודל הדור, הוא צריך להתרחק בתכלוס הריחוק מתענוגות ומעידונים, משום שהוא גודל הדור, והתורה שלו צריכה להיות מזוקקת שבעתיים. אז היסוד הראשון אומר אור החיים, ויסו מרפידם, ואני אומר כנגדו באש. אש הוא הכוח שיש בו אנרגיה שאין שום כוח בעולם שיש לו את הכוח של האש, וחזל דיברו על האש כתו עירה גדולה, אש יוקדת, אש בוערת, וזה כנגד עמל ויגיעה. אור החיים ממשיך, ויחנו במדבר. מפרש אור החיים, מדבר זה רמז לענווה ושפלות. והוא כיוון לדברי הר"ן, בנדורם נ"ה. פעמיים בש"ס כתוב, ממדבר מתנה. כל עמי שם עצמו כמדבר עולה, או התנה ניתנת לו במתנה. והר"ן מפרש. הגמור מופיע נדום נ"ה בערב ונ"ד דלת. מדבור זה רמז לענווה ושפלות. כי מכל סוגי הטופוגרפיה שיש בעולם, היערות והג'ונגלים והערבה והשדות, המדבר הוא הדל ביותר, הצחיח ביותר, ארץ צייה וצל מוות, ארץ שלא מעניק חיים, אין בו לא עמת מים ולא עצי פרי, ואפילו צל אין בו. לכן הר"ן מפרש המדבר זה רמז לנובה, ובדרך זו הולך אור החיים. ואני אומר כנגד מדבר תורה ניתנה במים. משום שבתענס דף זין אנחנו מוצאים תורנים של המים. מה המים? מניחים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך, עד דברי תורה אינו מסקאי מנהלו במי שדעתו ישפה לו. אז תורה ניתנה באש ובמים, רפידים ומדבר. אומר אור החיים, הדבר השלישי, דיבוק חברם פלפול תלמידם. תורה נקנית בישיבה, חרב על הבדם, ויחן שם יסור כי יש אחד ובלב אחד. וכנגד זה אמרו חז"ל, במדבר. מדבר לפי הפירוש השני, הפירוש רש"י. גם בנדורים וגם בעירובים. ממדבר מתנה, רש"י מפרש, שונה מדברי הר"ן, כל המשם עצמו כמדבר, מפקיר את עצמו ללמד תורה לכל. עושה את עצמו כהפקר, שהכל נוטלים ממנו חלק. מפקיר את עצמו ללמד תורה לכל. מי שמלמד תורה לכל, זה סגולה לקניין תורה. וכך אמרו חז"ל, אבוי דזו עולם את היומן בייס, דברים נסתרים מתגלים לו, כותב רש"י, מי שמלמד תורה לאחרים, דברי תורה מתגלים לו ללא תורך. וזה היסוד השלישי, דיבוק חברם, הרבצה תורה, לתלמידים מקשיבים. אז בבוא ומציע דף נ"ט, כולנו זוכרים את הסיפור המדהים על המחלוקת בתנור של החנאי בין רב אליעזר בן הורקנוס ורב יהושע בן חנניה, ושאר חכמי יסוד שעמדו לצידו של רב יהושע נגד רב אליעזר. ורב אליעזר במצוקתו אומר חרוב יוכיח ונקר חרוב במקוימוי אומר רבי שואן מביאין רעי מן החרוב אמת המים תוכיח חזה על אחוריו אין מביאין מים רעי מאמס המים כויס לבייס המדש שהוכיחו ונטו ליפול למה דווקא שלושת האלה חרוב, אמס המים וכויס לבייס המדש אז רבים יאמרו מה זה שויו כחויו רב אליעזר מותקף, כולם נגדו, הוא במצוקה, מסתכל החוץ מהחלון, הוא חרוב, אז הוא אומר, אולי החרוב יוכיח, בואו נראה, נעקר ממקוימוי. רב שוב החניה, לא מוכן לקבל, אומר, אין מי ויראי מחרוב, מה הוא יעשה? מסתובב, יש עוד חלון, שם הוא ראה אמס המים, אז הוא אומר, אמס המים תוכיח, והולך לו. אין מי ויראי, מה אמס המים? אין עוד חלונות. אז הוא מסתכל למען על הגב, אז הוא שם לב כויס לבי סמדש, אולי הם יוכיחו. אולי, אבל לא כך אנחנו לומדים את דברי חזל. כשאנחנו לומדים את דברי חזל, הוא אומר חרוב יוכיח, חמס המים תוכיח, כויס לבי סמדש יוכיחו, יש כאן כוונה פנימית, יש כאן רמז. ובדרכנו הנעל, אני אומר, חרוב, זה תמיד לרמז, פס במלך תוכל מים במסורת תשתה, חרוב תמיד זה רמז להסתפקות במועד. זה עתך הגעגנו עוד לג בוימה. חזל אומרים, ממה חיו רב שמן ורב אלעזר בן נאות? 13 שנה כשהם היו במערה, 12 ועוד 12 חודשים, מחרוב וממים. אולי זה חרוב ואמס המים. אומר רב אליעזר, אני יגעתי בתואר, אני קיימתי בנפשי, פס במלך תאכל מים במסורת תשתה. לא הולך לו. אמס המים תוכיח. רמז לענבה, הסגולה השנייה של קניין תואר, מים מניחים מוקים גבוה ויורדים למקום נמוך. ובישוע לא מוכן לקבל, ואז היסוד השלישי, הרבוצס תואר, הכויס לבייס המדש יוכיחו, אני ישבתי והרבצתי תואר לתלמידים, לחברים, לגדול יסול שהקמתי. תלמידיו של רב אליעזר היו גדולי הדור, הרמב״ם כותב שתלמידו המובהק של רב אליעזר היה רבי עקיבא בן יוסף, זה חידוש של הרמב״ם. כי בשעס משהו של וקיבה היה בעיקר תלמידיהם של רבי שוב בן חנניה ושל טרפון, אבל הרמב״ם כותב שרבו המובהק של רבי קיבה היה רבי אלעזר בן הורקנוס. וזה שהוא אומר כויס לבי סמדש יוכיחו. שלושת אלה כנגד איש מים במדבר, כנגד שלושת היסודות של אור החיים. אנחנו קרבים ליום קבלת התורה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזרנו למען כבוד שמו, שנזכה להתכונן כראוי לקבלת התורה, לקבל עול תורה ועול מלך השמיים ביבו, שנזכה לישוע ישראל, לביאס גואל צדק, במהרה בימינו, אמן.